מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם.
שלום לכם, בוקר טוב, שבוע טוב, שבוע טוב דוד, ובשורות טובות.
בוקר טוב, שבוע טוב בצלאל.
100 ימים למלחמה, זה מה שמציינים היום. 100 ימים של מתח לכל כך הרבה משפחות, גם של החטופים וגם של אלה שלוחמים בעזה, ו לא יודע, נדבר ביום ה-200 מה יקרה פה, אני לא יודע.
טוב, כל ככה, צריך להסתכל, אתה יודע, איך שאתה רוצה בכל הסיפור הזה, כלומר, אותם 100 ימים ששינו את פניה של מדינת ישראל לבלי הכר, וצריך לומר את זה. גם ההפתעה של הצבא, של המדינה כולה, וגם האסון הנורא שקרה, ומה שקרה מאז, אתה יודע, בכל התחנות, באותם 100 ימים, אם זה שחרור הפעימה הראשונה של החטופים ולאט לאט עם ההתקדמות של הכוחות בתוך רצועת עזה, ובמקביל האיום בלבנון שהוא לא הוסר, כלומר הרחיקו קצת את חיזבאללה מהגדר אבל לא לגמרי, לא ממש. רק הלילה שמענו על 4 מחבלי חיזבאללה שחדרו וחוסלו. וכן, והצהרה אתמול של ראש הממשלה בנימין נתניהו שישראל לא תעצור עד לניצחון, וגם שהוא אומר שבסופו של דבר צהל ישלוט בציר פילדלפי, וכל הדברים הללו ביחד עם בית המשפט הבינלאומי בהאג, שתבין שכמה אבסורד, גודל האבסורד. מדינת ישראל היא זו שהותקפה, אנשים פה נשחטו, נטבחו, נרצחו, וחטופים, חטופות, ילדים, ילדות, נשים, קשישים, מבוגרים, שחטופים עדיין בתוך רצועת עזה, ומדינת ישראל היא זו שעומדת למשפט, כן? בבית הדין הבינלאומי בהאג. וכל הדבר הזה, אתה יודע, תיקח את כל זה ביחד, זה 100 ימים למלחמה. במקביל, אתה שומע, אני לא יודע אם גם אתה שמעת, אבל אתה שומע עוד ועוד קולות שקוראים עכשיו בעצם לבחירות. עכשיו זה הזמן לבחירות.
כן, יש קמפיין חדש כזה של כל אנשי הקונספציה.
בחירות עכשיו, השתגעו מהסקרים, הם שכחו אמנם שאיך מערכת בחירות מתחילה, לא יודעים איך היא תיגמר.
קצת שיכון כוח מסקרים. עוד לפני איך זה נגמר. בחירות באמצע מלחמה.
חכה עם זה. לא, אני אומר, בוא נניח ובסדר, יאללה, בחירות באמצע מלחמה. נניח, כן, לא שנראה לי דבר הזוי. אבל הם שכחו איך מתחילות בחירות.
אבל רגע, אתה לא מבין מה הכוונה בזה? במקום לבוא ולומר שהממשלה תתפטר באמצע מלחמה, אז אומרים, הבחירות עכשיו. זה נשמע יותר אסתטי לומר את זה.
לא, ברור לי, ברור לי. אני רק מנסה, אתה יודע, לקלף את הקליפה, מה שנקרא. את הקליפה של התפוז. Okay. אז הם בעצם רואים סקר אחרי סקר אחרי סקר שבעצם הימין יורד והשמאל עולה, אז הם רוצים עכשיו בחירות. רק הם שכחו דבר אחד, וזה צריך חשוב להזכיר. כולנו יודעים איך מתחילים בחירות, איך מתחילות בחירות, ואיך זה מסתיים בסוף, אנחנו זוכרים, זה כבר הסתיים ב-64, לדעתי העם ילך יותר ויותר ימינה גם בבחירות הבאות. אבל עצם החוצפה בזמן הזה, 100 ימים למלחמה, כשהמלחמה עוד בעיצומה, שהמלחמה לא הסתיימה, כשאנחנו עוד לא יודעים מה יהיה עם חיזבאללה שם בגבול לבנון, ומקווים מאוד שזה ייפטר בלי מלחמה, אבל אם לא, כולנו יודעים גם שזה יכול להיגמר במלחמה, הם רוצים בחירות. למה? ככה, כדי להזיז את נתניהו ואת הממשלה הזאת מהתפקיד שלה. לא מצליח להבין את חוסר האחריות ואת אלו שנותנים לדבר הזה במה.
לא לתת להם במה, לא הבנתי.
אתה לא הבנת?
לא.
לא מצליח להבין את חוסר האחריות שלהם.
של התקשורת?
כן, לא, של אותם אנשים שקוראים, לא, זה לא רק התקשורת.
עצם האנשים שקוראים.
כן, וגם אלו שנותנים לזה במה.
ראיתי את המודעה הזו, יש שם עשרות, אולי אפילו יותר, של קצינים בכירים בצבא, במוסד, בשבק, במשטרה, וחיפשתי שם כמה שמות של אנשים שאני יודע שמזוהים עם הימין, ואף אחד מהם לא מופיע ברשימה הזו. ואמרתי לעצמי, הנה, רשימת האנשים שאפשר להזמן לוועדת החקירה שתקום אחרי המלחמה, כדי להבין איך הגענו עד הלום עם אותה קונספציה הידועה. כולם שם אנשי שמאל, וזה מלמד לא רק על כך שזה נרטיב שמאלי עכשיו ללכת לבחירות עכשיו, זה גם אומר שהאנשים האלה ניהלו את המדינה הזו על כל המשתמע מכך, בכל מערכת הביטחון, בכל מערכת הביטחון, רוב האנשים, רוב הקצינים הבכירים, רוב הבכירים בכלל, בכל המערכות האלה במשך, לא יודע, 30 שנים, כל מי שעמד שם בראש האגפים ובראש הפיקודים, והם כולם אנשים שמהצד השמאלי של המפה, והם כנראה עוד לא קלטו, ושוב, אני לא יודע מה היו תוצאות הבחירות כשהן יהיו, עוד לא קלטו מה קרה כאן, ומה קרה כאן בכלל בשנים האחרונות, אבל במיוחד בשלושת החודשים האחרונים, אבל בסדר, בוא, אמרתי לך.
הם קלטו בהתחלה, אבל הספיקו מהר מאוד לשכוח, לדעתי.
כנראה. טוב, בוא, בחירות היום או בעוד חצי שנה, זה לא דבר הכי בריא לגוש הימין, בוא נאמר את הדברים בצורה.
מאיפה אתה יודע, אנשים כרגע כועסים על נתניהו, צריך לשים את זה על השולחן.
אין בעיה, אבל בלי קשר.
כועסים על המקרה, כועסים על כל מה שקרה, כועסים על נתניהו, כועסים על הממשלה הזאת, אבל אתה לא יכול לדעת מה יקרה ביום הבוחר. אני לא רואה אנשים, אתה יודע, אחרי מה שקרה, הלכו ויצביעו לבני גן שירח בבית שלו את אבו מאזן. תשמע, זה נשמע לי דבר פסיכי. זה נשמע לי דבר לא הגיוני.
שאלה כמה הזיכרון שלו מהציבור יהיה קצר.
הציבור זוכר, תאמין לי שזוכרים.
הכל גם תלוי
איך תסתיים. בני גן הוא חלק מהקונספציה, הוא מינת הרמטכלים, הוא חלק מהגישה הזאת, מהשיטה הזאת. הוא מבחינתו לתת בכלל לאבו מאזן ולרשות הפלסטינית לשלוט שם בעזה ביום שאחרי. אז מה, אז הציבור שכל כך מתנגד לזה עכשיו יתמוך בבני גנץ במקום נתניהו? אני מאמין שאנשים כועסים ובצדק על מה שקרה, כועסים על הממשלה הזאת ובצדק, אבל ביום פקודה אני לא חושב שהעם זז שמאל, העם להפך, העם הולך יותר ויותר ימינה, ולראיה, תסתכל את אביגדור ליברמן, ישראל ביתנו, נכון שאנשים אומרים לי, מה אתה כל כך מתלהב מהאמירות שלו עכשיו, כשהוא היה שר הביטחון, לא ראינו אותו משנה גישה, זה נכון הטענה הזו, אבל ככל שהוא מקצין יותר ויותר ימינה, הוא פורח ועולה עוד ועוד בסקרים.
כן. טוב, יש גם ישיבת ממשלה שתדון בין היתר בתקציב המדינה לשנת 24 עם לא מעט שינויים וגזרות כלכליות. המע"מ שדיברת עליו בשבוע שעבר מתוכנן לעוד שנה לעלות באחוז אחד, לא עכשיו, וזה יקרה.
שמעתי את זה הראשון, שזה הולך לעלות ל-18%.
נכון, אבל לא היום, עוד שנה. עוד שנה זה יעלה בכפוף למצב התקציב של המדינה בשנה הקרובה. כלומר, שתהיה סמכות לראש הממשלה ושר אוצר ושר ביטחון לקבל החלטה להעלות את המע"מ בהתאם, נדמה לי שזה הסמכות שלהם, תהיה להעלות בהתאם למצב הכלכלה של המדינה.
אבל זה לא רק המע"מ, זה גם הרכבים החשמליים.
אבל אתה מבין מה התרגיל בזה. הם יודעים שראש הממשלה נגד העלאת המע"מ, אז לפחות זה לא יקרה היום, זה יקרה עוד שנה בהתאם לביצועים.
כן, ולהעלאת המע"מ, דרך אגב, יש השלכות. יש השלכות לכל המשק, לכל המחירים, למוצרים,
אבל דייה לצרה בשעתה, זה לא להיום.
טוב.
ועד אז, לך תדע, אולי העניינים פה ישתנו. אבל מה אמרת עוד? רכבים חשמליים?
כן, לעשות מס על כל, לא זוכר כמה קילומטרים, צריך לשלם כסף.
על כל קילומטר, 15 אגורות על כל קילומטר, נדמה לי.
כן, ופעם בשנה יבדקו כל מכונית כמה נסע, וזה בקיצור, איפה שלא תזוז, כסף יצטרכו להביא. השאלה היא מאיפה. המדינה תצטרך להביא כסף. השאלה מאיפה,
ובמי יקחו. מחיר הדלק יעלה, מחיר הדלק.
כן, ומי יקחו, ואיך יקחו, וכל זה לפנינו. אתה יודע, זה לא די לצרה בשעתה, כמו שאתה אומר, כי עכשיו עובדים על זה. ועכשיו כבר מתחילים לעבוד על זה. ואת המלחמה הזאת בסוף כולנו, כל הציבור יצטרך לשלם.
כן, נכון. יש גם כן גזרה אחת בתוך התקציב הזה, אני ככה תוך כדי עובר על קובץ התקציב של משרד האוצר, של מה שמובא היום לממשלה. יש גם כן הגבלות על הגמחים, על הלוואות של הגמחים, שניתן יהיה לתת הלוואות, אני אגיד לך בדיוק, מ-6,000 שקל ומעלה צריך לדווח מי קיבל את ההלוואה, משהו כזה. בוא נראה איפה זה.
ואיך זה הביא כסף למדינה? לא הבנתי.
לפי הצעת החוק הזו יחול איסור על מתן הלוואה במזומן בסכום של למעלה מ-6,000 שקל על צ'יינג'ים וגמחים.
ואיך זה יביא למדינה כסף.
באוצר טוענים, כך אומר צבי טסלר כתבנו כלכלי, שהצד הזה יסייע להילחם בעון השחור, ויחסוך למדינה 120 מיליון שקלים. נו. נו.
טוב, זה נראה לי הכסף הקל, מהגזרות הקלות.
לא, האמירה הזו של ההגבלות על הגמחים ועל הצ'יינג'ים, אולי צ'יינג'ים, אני לא יודע, אבל גמחים, פשוט הם לא יודעים איך זה עובד, איזה אנשים ישרים מנהלים את הגמחים, טוב, שיהיה להם לבריאות, גם מס על סיגריות וכל מוצרי האישון. בקיצור, רשימה ארוכה של גזרות שנועדו להעלות את תקציב המדינה.
בוא ניתן כותרת לציבור שלנו, לציבור המאזינים. תכינו את הכיס. תכינו את הכיס. אתם הולכים לשלם על זה, על הכל.
המלחמה הזו.
כן. טוב. ובצדק, דרך אגב. השאלה היא מאיפה ייקחו.
ברור, אבל כשהולכים לבדוק איך הגענו עד הלום, שאנשים... אגב, יש כסף שאפשר לקחת מהפלסטינים, כחלק מה... שישלמו על מה שהם עשו לנו כאן.
כן, אבל ביידן אומר שזה הכסף שלהם, אתה מבין?
ביידן אומר. טוב, נדבר על העניינים האלה, גם על מה קורה אצל משפחות החטופים. 100 ימים למלחמה הזו, אנחנו עם הכותרות.
מהדורת הבוקר, הכותרות.
נדב ארבל בחדר החדשות, שלום, בוקר טוב.
שלום לכם, בוקר טוב ושבוע טוב, אלה כותרות השעה 8. הותר לפרסום שמו של לוחם צה"ל שנפל במהלך הקרבות ברצועת עזה. רב סמל במילואים אנדול עליהם כבדה, בן 21 מקריית גת, לוחם בגדוד ההנדסה, השם ייקום דמו. כוח צה"ל חיסל הלילה 4 מחבלים בגזרת הר דוב, לאחר שהמחבלים חצו את הגבול משטח לבנון לישראל. בכיכר החטופים בתל אביב מציינים 100 ימים של לחימה ו-100 ימים שבהם עדיין נמצאים בשבי חמאס 136 חטופים. העצרת שהחלה אמש נמשכת ברצף עד לעצרת המרכזית הערב. הסתדרות העובדים תקיים היום בשעה 11 שביתת הזדהות בת 100 דקות. קטר תרכוש ותעביר תרופות מצילות חיים לחטופים בשבי חמאס, כך התקנה אמש לשכת ראש הממשלה. העסקה ותיווכו של ראש המוסד דדי ברנע צפויה להתבצע בימים הקרובים. בתמורה תאפשר ישראל להכנסת סיוע הומניטרי לרצועה. ברמלה עצרו עליי לקוחות הביטחון את שתי אחיותיו של המחבל סלח ארורי, סגן מנהיג חמאס שחוסה בבירות. הממשלה, תדון היום על תקציב המדינה לשנת 2024, שאמור לכלול גם קיצוצים נרחבים וגזרות כלכליות, ביניהם קיצוץ של 2.5 מיליארד שקלים במשך מוגדר כספים קואליציוניים. התחזית גשום עם ירידה בטמפרטורות, אלה הכותרות.
תודה נדב, אני ככה תוך כדי דוד, אני עובר על קובץ התקציב, הולכים לחתוך את תקציב הפרסום של משרד הממשלה, עוד הרבה דברים, בוא נראה גם מה השרים יאשרו, גם תלוי בהם לא בפקידי האוצר. בצוות שלנו קובי סגל העורך, מוטי קופר, הטכנאי מתחילים. אנחנו נפתח כמדי בוקר עם כתבנו קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון. שלום קובי.
שלום, שבוע טוב לכם.
בוקר טוב.
תמונת מצב בוקר. לבוקר זה 100 ימים למלחמה.
כן, 100 ימים למלחמה, 100 ימים שאנחנו מדברים מדי בוקר, אז תשמעו, צריך להסתכל על שני חלקים. חלק אחד מה שהצלחנו, חלק אחד מה שלא הצלחנו.
מה לא הצלחנו?
קודם כל לחסל את ראשי החמאס, גם בפועל בדרג הצבאי חיסלנו שניים מתוך חמשת המחטים שלהם, מיוגדי החטיבות שלהם, שזה לא מספיק. ודבר שני, לא חיסלנו את צמרת והנהגת החמאס, חוץ מאשר את סלח ארורי שזה היה בלבנון, לפי הפרסומים הזרים לפחות. אז אם אנחנו מדברים על ארבעה ראשים שלהם, האחים דף, האחים סינואר, גם מוחמד וגם מיחיה, וגם מרון איסה, רמטכ"ל חמאס, וגם ראש הזרוע הצבאית שלהם, מוחמד דף, ארבעתם חיים עדיין, ולא הצלחנו בדבר הזה, גם לא הצלחנו למוטט לחלוטין, כי הבא שעדיין יש שלטון של חמאס בדרום רצועת עזה, במרחב רפיח. לצד זה, צריך להסתכל על הרבה מאוד הצלחות, גם הכיבוש המהיר וה... עצים בצפון רצועת עזה, שצהל היום אמנם יושב שם עם ארבע אוגדות, אבל למעשה הוא יושב במרחב שמחוץ לרצועה או על קו הרצועה, על קו הפרימטר מה שמכונה, פחות נכנס ויושב בתוך הרצועה עצמה, בתוך צפון הרצועה עצמה, יותר פשיטות פנימה כדי לענות לצרוכי טרור כאלה ואחרים. הרבה מאוד פעילות עצימה במרחב מחנות המרכז, וכמובן חאן יונס, שזה כאן ייקח עוד הרבה זמן מעבר למה שחשבו. תשמעו, אנחנו מדברים על 160 קילומטר של מנהרות רק ברפיח, בחאן יונס עצמה. ועדיין לא דיברנו על רפיח, וגם לשם צה"ל עכשיו חותר, והרבה מאוד שיחות עם המצרים, עם לחץ שמעוטט גם לאמריקנים. אי אפשר להמשיך להיות שם ביכולת הזאת שהפלסטינאים הם אלה שיבדקו ואלה שיאשרו את הכניסות.
אמר אתמול ראש הממשלה בנימין נתניהו שצהל בעצם לא ישלים את המשימה שלו בלי לשלוט על ציר פילדלפי. אמר את זה ממש מפורש, שזה אומר מה? שאנחנו הולכים לראות פעילות שם בתקופה הקרובה?
לא, זה אומר אמירות לעתיד לבוא, שיהיה לחץ של אמריקנים על המצרים, שיבדקו יותר ויעשו יותר, ובראש ובראשונה שהמצרים יאפשרו גם לצהל להיות בחלק של המעבר הזה, לפחות בחלק העזתי שלו. זה הכוונה של צהל לעשות, לא לשלוט שם, אבל במקום שיהיו שם קצינים או מחבלים של החמאס ושל הארגונים הפלסטינים האחרים שיבדקו, מי שיעשה את זה, זה יהיה צהל או מערכת הביטחון בכללותה. יותר אמירה הצהרתית, זה לא מה שעולה לקרות מחר בבוקר, כי זה לא הולכים להתחכך שם עם מיליון כמעט פלסטינאים שנדחקו לתוך השטח הזה, אבל בהחלט זאת המוכנות, ולשם צהל חותר. ולכן דיברנו כל הזמן על משך זמן הלחימה, זה לא אמירת סתם להגיד שנה שנתיים. זה קל לי להגיד כביכול שנה שנתיים, זה מילים ארוכות של 700-500 ימים, המון ימים בלי כביכול אופק, אבל יש אופק. האופק הוא בכך שאנחנו מדברים על לא הלחימה עצימה. כמו שיש בכל לילה ביהודה ושומרון, ככה אתם תשמעו מדי פעם פשיטות, ויותר מכך, גם במרחבים של הצפון, גם במרחבים של הדרום, גם לאזור רפיח, וזאת תהיה תמונת המצב שתלווה אותנו, חייבים בסופו של דבר להשמיד.
ובכל, אבל, זאת, ובכל זאת להסתכל כן על חצי מהכוס המלאה, אמצעי לחימה רבים שנתפסו שם ברצועת עזה,
נכון,
יותר מ-9,000 מחבלים מהכוח של חמאס, שזה אומר יותר משליש מכוחו שם בוטל, וחמאס לא שולט שם ברצועת עזה.
הוא שולט בחלק הדרומי בלבד, זה צריך לשים על השולחן. כל המוסדות השלטוניים שלו, הסממנים שלו, ובית המשפט שלו, ובית המחוקקים שלו, והפרלמנט שלו, ומרכזי הכובד שלו, האמן שלו, מאגף המודיעין שלו, והמנהרות המרכזיות שיפה, וכל מה שדיבר, דובר עליו היה אימת הציבור הישראלי, מי יודע מה מסתתר מתחת לשיפה, זה חוסל, זה נוטרל, זה הושמד. רוב המנהרות ורוב הפעילים היום נמצאים בשליטה ישראלית מלאה בצפון, הרבה מאוד מהם הושמדו, וצהל לוקח לעצמו גם את המרחב ללמוד איך עושים את זה בצורה יעילה יותר וטובה יותר ובלי נפגעים. רק בסוף השבוע אנחנו עוברים על שני הרוגים, שזה המון, ועל שני פצועים קשה, שזה הרבה מאוד, וצהל פועל, אתה צודק לחלוטין, עם אלפי 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 רקטות, רק 700 משגרים, 700 משגרים, שזה כמות אדירה. כל אחד מהם מסוגל לשגר בין 10-50 רקטות. אתה רואה את הירידה בפועל. זה לא אומר שעוד אין להם, שהם לא ישגרו ביום האחרון, אבל אתה רואה את הירידה. אתמול שיגור אחד, שלשום שני שיגורים. זה מראה לכמות הירידה. ביום הראשון 3,000, לאחר מכן זה התייצב על כ-1,800 שיגורים ליום. זה הצלחה בהחלט טובה. גם הכניסה מהירה, והשתתולת על כל המקומות שכל כך היו אימתניים למערכת הביטחון, לצהל, לנוסרה, שוג'איה, שתי, בית חנון, כל המקומות שכל ילד בעוטף עזה מכיר אותה בעל פה, וכל אזרח בישראל שמע עליהם יותר מפעם אחת, זה כל זה הושמד, כל זה נמצא תחת ישראלי. לכן אמרתי שיש פה שני הדברים האלה במלוא 100 ימים. 521 לוחמים שנפלו במשך כל התקופה מתחילת הלחימה, לא הקרקעית, אלא מאז תחילת הלחימה, שזה גם הרבה. כמובן זה לא המספרים שציירו בפנינו, אבל בהחלט עוד כל דבר כזה אז נדבך. הלחימה נמשכת, היא תימשך גם בצפון,
טוב,
תשמעו
מילה,
עליי.
כן, מילה על הצפון, כן.
4:00 בבוקר, תשמע איזה לוחמים, 4:00 בבוקר, בהר דוב, טמפרטורה של -8 מעלות, ושלג וגשם, והלוחמים מצליחים לסכל חדירה של 4 מחבלים מחיזבאללה, מלבנון לשטח ישראל. אתמול עוד יום של קרבות, יום הלחימה שם, שצהל תוקף ולוקח עוד שלטונות ועוד נכסים, סליחה, של החיזבאללה, ועוד פגיעות בהם. נכון שמדי פעם יש גם שיגורים כאלה. גם האישורים של צהל, אמרתי את זה אתמול בצהל בערב, כל אלה שגרים 3.5 קילומטר מקו הגבול ודרום יכולים לחזור לבתיהם. אז יש בהחלט שם הצלחות, זה עדיין לא המציאות שצהל מרשה לכולם להגיע לתוך בתיהם, אבל גם שם ישנה לחימה.
קובי פינקר, שיהיו בשורות טובות, תודה רבה.
אמן.
תודה קובי.
בוקר טוב.
יום טוב. אנחנו כאמור 100 ימים למלחמה הזו, 100 ימים של כל כך הרבה משפחות עם חרדה לגורל יקיריהם, אלה שחטופים ברצועה. אחד מהם הוא הרב אלחנן דנינו. שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב לכם בצהל, בוקר טוב, דוד.
בוקר טוב.
בנך אורי.
תרשה לי בצהל לפתוח בנימה אישית של הכרת הטוב, שהתעוררה בי לאחרונה ובמיוחד במאה הימים האלה, דווקא למורביך, שלא אני חייב את אחת מן השפות שאני עושה בהן שימוש הרבה בעולם, ואני חייב לו תודה על זה. אני לא יודע איפה הוא היום, אז תמסור לו בבקשה בשמי.
תרחיב, אני ככה קצת בהלם.
אני עבדתי בצירותי אצל מורביך בעיתון הצרפתי התורני קונטרס.
נכון. זה לא זכרתי את הפרט הזה, אבל כן, זה העיתון שלו.
אנחנו גם למדנו ביחד בקמניץ. ואת הצרפתית אני חייב למורביך.
וואו. טוב, מעביר לו את הדברים. לא חשבתי בכלל על ההקשר הזה עד לרגע זה, דיברנו פעם אחת פה בשידור, מעבר לזה כלום, אבל טוב, אבל איך אתה מרגיש אחרי 3 חודשים? דיברנו לפני חודשיים כאן בשידור, הבן שלך אורי עדיין שם חטוף, מה אתה מרגיש?
אני תמיד רואה את אורי בקצה המנהרה, תרתי משמע. האמונה נשארה אותה אמונה, ולפעמים היא מתחזקת, לפעמים הטבע קצת מוריד אותנו, אבל תמיד אנחנו משתדלים להתרומם קדימה יותר ויותר. בעניין הזה אני חייב תודה להמון אנשים, בעיקר אני רוצה להגיד, מחוץ לארץ, שבאים כאן לחזק את עם ישראל, ומחפשים משפחות שנמצאות בצער, שנמצאות בכאב. אנחנו ביניהם, ואנחנו מתחזקים ומתחזקים. אני מאוד משתדל לעסוק בהפצת האמונה של הקב"ה, כי אנחנו כנראה נמצאים, אנחנו משפחה שכנראה נמצאת במקום אמוני טוב יותר, גבוה יותר. אנחנו מאמינים גם שדרך הטבע היא נס. כל שכן, הצלת בנינו תהיה נס. כי ראינו שגם החטופים שהגיעו לא הגיעו בדרך טבע. לצערנו החילוצים לא צלחו. עסקאות זה לא דרך טבע. עסקאות עם מרצחים, עסקאות עם מחבלים, הם לא דרך טבע. אלו ניסים. ולכן אנחנו ממשיכים. ולדוד, השם אורי ואישי ממי ירא. השם מעוז חיי, ממי יפחד. הקדוש ברוך הוא ממשיך להנהיג אותנו, ימשיך להנהיג אותנו, וייתן לנו את הישועה שלנו.
תגיד הרב דנינו, אתה מדבר עכשיו באמת על ניסים ולא כדרך הטבע, וככה ישובו הבנים הביתה, הבן שלך, ככה ישוב הביתה, וכשאתה מדבר פרקטיקה, מה שנקרא, עם הפוליטיקאים, מדינאים וכל זה, לאן זה הולך מכאן? כלומר, מה בעצם רוצים כרגע להשיג?
אני לא שותף להרבה ישיבות עם פוליטיקאים, אני מאוד משתדל להתנזר מן העניין, כי אני רואה בכל המקומות האלה מקומות שעלילה, חלילה, יכולים להביא אותי לידי חולשה באמונה. אני די לוקח לעצמי את הפסוק על תבטחו בנדיבים בבן אדם שאין לו תשועה. אני לא תולה את התקווה שלי, לא בישועה שתבוא מבן אדם. הישועה תבוא מהקדוש ברוך הוא בלבד. השליחים הם כנראה פוליטיקאים ומרצחים שצריכים לחבור יחד לאותו שולחן ולהשיג את העסקה הבאה או את ההסכם הבא. ולכן אני לא חושב שבפרקטיקה מישהו מאיתנו יכול לראות לאן זה מוביל, כי גם הם מדברים על זה שכרגע אין הרבה מי לדבר. וגם המתווכים הם, לא נשכח, אלו שתי מדינות של לא אנשים ישרים.
כן, צריך להזכיר את קטר שבמשך שנים העבירה כספים לחמאס, חימשה אותו מבחינת כסף, והיא בעצם המטווחת הגדולה בסיפור הזה עכשיו.
בין היתר.
זה לא רק זה שהיא מתווכת, זה שישראל משתף פעולה עם התיווך הזה, אבל תשמע, כשמדברים על צריך לעשות הכל, וזה עוד במסגרת הדברים הנורמליים אולי, איכשהו באירוע הגדול הזה, צריך לעשות הכל כדי לשחרר את החטופים, אז אתה פונה לכל גורם שיכול להשפיע, גם אם זה הקטרים וכל המעורבות שלהם עם הטרור והחמאס, אין ברירה.
ברור שאין ברירה, ברור שצריך לעשות הכל, לא אני. ברור שכמדינה, המדינה צריכה לעשות הכל בשביל להחזיר את הבנים והבנות הביתה.
יש נרטיב, לא ויש נרטיב שמדבר שהכל, כולל עצירת המלחמה ושחרור כל המחבלים שנמצאים בכלא הישראלי, אתה גם כן שותף לאמירה הזו?
אני שותף לכל אמירה שתביא את הבנים הביתה. מה שיכול להיות על השולחן, אי אפשר לדעת מהילדים. ממש אי אפשר לדעת מהילדים. אני חושב שפדיון שבועים, המחיר הוא לתמיד הוא גבוה. כרגע אין שום דבר על השולחן. ואני חושב שמדינת ישראל השכילה להבין בעסקאות הראשונות את המחיר שהיא צריכה לשלם, וגם את המחיר הבא היא תשלם בערך באותו מחיר.
וזה מה שיקרה, כולל עצירת מלחמה, כולל כל מה שחמאס דורש, כלומר ניחנה לחמאס כדי להחזיר את כל החטופים והחטופות הביתה?
מאז שחרב את המקדש, ניתנה נבואה לשוטים. אני לא רוצה לחשוב מה יהיה. אינני במקום הזה, ברוך השם, הקב"ה לא שם אותי במקום שמחליט. כרגע כמובן שאינטרס שלי הוא אינטרס יותר גדול, מכיוון שבני שם. אבל אני סמוך ובטוח שהקב"ה ינחה את מי שצריך להחליט, שיחליט על החלטות הנכונות. המחיר, אני יודע שהמחיר יהיה כואב, אבל מדינת ישראל לא תישאר חייבת ותיפרע מכל המרצחים המחבלים בכל מקום שהם.
ספר לנו קצת ברמה האישית על היום-יום שלך, 100 ימים לדבר הנורא והיום הזה, 100 ימים שבהם אתה חושב על הבן שלך. איך אתה מנהל סדר יום? מה אתה עושה?
כמובן שהסדר יום הוא לא רגיל. אני מטופל בבן בוגר שמאוד מאוד דומה לו בויזואליות, במנטליות, ולכן אני מרגיש בכל רגע שהמצב יותר קשה, כי הוא לקח את זה מאוד מאוד קשה, הוא מאוד קשור להורי, וחיים לא יכולים לחזור לסדרם, אבל אני משתדל לחזור לעבודה, אבל אני מרבה בהרצאות, בבתי ספר, ובריכוזי יהודים מחול, שהם באים לארץ לתזק אותנו, ועל ידי שזה שאני מנסה לספר את הסיפור האמוני שלנו, אני גם מקבל חיזוק. אני משתדל לצרף את הבן שלי. יצאתי עם הבנים שלי למסע קברות צדיקים מפרך בשבועות האחרונים. גם במדינה שנמצאת תחת טילים, והכל היה נעשה דרך היבשה ולא דרך האוויר, מכיוון שאין טיסות. ננסה לאחד אותם, לחזק אותם, אבל רואים גם עליהם שזה לא פשוט בכלל. כל אחד מאיתנו מרגיש שחסר בו חלק פיזי בגוף, פשוט כך. לא מצב רגיל, לא מצב פשוט, מצב מאוד מאוד קשה. אבל האמונה תמיד מחזקת ומעודדת שהישועה קרובה לבוא.
בעזרת השם, ובוא נזכיר את שמו אורי בן עיניו, זה השם שאנחנו מבקשים מהמאזינים שלנו, ואין פה מה לבקש, כי המאזינים מתפללים יום יום, מזכירים את כל השמות, השמות ידועים, מפורסמים, אבל תזכרו את אורי בן עיניו, שאבא שלו מדבר איתנו עכשיו, ותבקשו מבורא עולם שיחזיר אותו לכאן, מהר, בריא ושלם.
אני מבקש רק מהציבור, בברכה השלישית ל-18, מחלקל חיים בחסד, מחיי מתים ברחמים רבים, סומך נופלים ומתיר אסורים. בשני המילים האלה, לעצור שנייה, לכוון על 136, שזה בגימטריה, צום כל ממון. צום, תפילה וצדקה. בגימטריה, 136. לעצור שנייה לכוון, הוא מתיר אסורים, הקדוש ברוך הוא לכוון על 136 אלה, בתוכם בני אורי בן עיניו. שיפדו מן השבי כמה שיותר מהר.
בעזרת השם, בעזרת השם זה יקרה מהר, מהר מהצפוי, גם זכותו של בבא סאלי שהיום יום פטירתו, יום השנה 40, גם כן תעמוד לו ולכל ה-136 החטופים שיחזרו בעזרת השם הביתה, בריאים, שלמים, ושיהיו רק בשרות טובות.
אמן, אמן, תודה לכם.
תודה. תודה שדיברת, תודה שחיזקת, הרב אלחנן דנינו.
תודה, תודה.
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 איזה עוצמה. היום, מה שעובר עליו, מה שעובר על הורים אחרים.
איזה עוצמה, איזה כן. עוצמה, אין הרבה הורים כזה עוצמה, אני לא רוצה לקטלג, אבל עוצמה של אבא.
כן, במקום שמסתלק את ההיגיון, מסתלק ההיגיון, שם
מתחילה האמונה.
כן, כן. אנחנו שומעים את זה בדברים שלו, אבל בכל זאת לחזור לרמה האישית, זה נורא והיום. לחשוב עליו, לחשוב על כל ההורים, מה הם עוברים. יום אחרי יום אחרי יום אחרי יום, מכל דיווח, מכל איזה אולי עסקה, אולי איזה פעילות, אולי איזה פעולה.
ליבי אומר לי שבקרוב גם נעשה איתו כאן שיחה מאוד מרגשת ושמחה, כשבנו יחזור הביתה.
בעזרת השם.
וזה יקרה בקרוב בעזרת השם. פרסומות.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר, עם בצלאל כהן ודוד חכם.
שמונה, 33, במהדורת הבוקר. אתה רוצה לדבר עם שר או על הג, דוד?
זה ישנה, הרצונות שלי, כלומר, מה אני מעדיף? גם וגם, הכל.
עקבת אחרי הדיון בהג או שמנה אותך רק בכותרות?
לא, זה נראה לי מחור מראש, לא יודע, ככה זה נראה. נראה לי מחור מראש, כן. וטוב אמר נתניהו, שאמר נתניהו אתמול שגם הבית הדין הבינלאומי בהאג לא יעצור את ישראל מלגמור את המלחמה הזאת ולגמור אותה בניצחון. חרף, דרך אגב, חרף כל הדיבורים האלה על תבוסה, על הפסד, על הפסדנו, הפסדנו, בואו נרים דגל לבן, כל מיני אמירות של מאמרים ותורי דעה ופרשנים שכותבים כל כך הרבה שטויות. וכן, צריך להתחיל, וצריך להמשיך עם זה עד הסוף, מה שנקרא. ולגבי בית הדין הבינלאומי בהאג, לא יודע למה. אני בתחושה שלי, כמו עוד רבים, כמוני, שזה מכור מראש.
כן, אני לא יודע כמה זה באמת ישפיע על מה שקורה פה. עורך הדין דוד פטר, חוקר במחלקה המשפטית בפורום קהלת. שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב.
מה אתה חושב על מה שקורה בהאג? אמור לעניין אותנו יותר מדי, או שאתה יודע, לא משנה מה יגידו הגויים, חשוב מה יעשו היהודים?
אז זה בהחלט אמור לעניין אותנו, אבל צריך להבין באמת את ההקשר של בית הדין. בניגוד לבית הדין הפלילי בהאג, כן, הרבה פעמים נוטים לבלבל בין שני בתי הדין, אפילו בתקשורת, אבל בניגוד לבית הדין הפלילי בהאג, בית הדין הבינלאומי לצדק הוא מוסד של האום, וכל עוד מדינת ישראל חברה באום, אז להתעלם מעצם קיומה זו לא אופציה, אבל יש ספקטרום רחב מאוד של אפשרויות תגובה וגם של משמעויות. לדוגמה, גם אם ניתן צו על ידי בית הדין, אין לבית הדין איזשהו מנגנון אכיפה, והצו צריך לעבור למועצת הביטחון של האום, ולכן העניין הזה הוא לא עניין משפטי, אלא הוא עניין דיפלומטי, וצריך לחשוב על זה כמו ועדה בין מדינתית. ולא כמו בית משפט במובן הרגיל שאזרח מדמיין שיש חוק ויש סדר ויש צדק וראיות. לא ככה
תגיד, אבל אני חייב לשאול אותך משהו. איפה בית הדין הבינלאומי בהאג היה נניח ברוסיה, אוקראינה, על מה שרוסיה עושה שם לאוקראינים? בסוריה, על מה שבשאר אסד עשה לטווח בבני עמו? איפה כל זה?
כן. אז קודם כל, אני, לא שאני סנגור של בית הדין בהאג, ממש לא, אבל כן צריך לומר שבעניין רוסיה דווקא ניתן צו, פשוט רוסיה כמובן לא מתעניינת בצווים שניתנים על ידי בית הדין, אבל לא רק רוסיה, גם בריטניה לדוגמה חטפה צו מבית הדין על שליטתה במקום שנקרא איי צ'אגות, שהיא כביכול כובשת שם ומשאירה את הכיבוש הקולוניאלי באיי צ'אגות, חטפה צו כנגדה, ובריטניה לא צייתה לצו הזה. גם ארצות הברית קיבלה צו שקשור לאחת הסנקציות כנגד איראן, והתעלמה מהצו הזה. ולכן יש פה סוגיות דיפלומטיות מורכבות. אף מדינה בעולם לא כפופה לאף גוף בינלאומי. כל מדינה שומרת על הריבונות שלה, אבל בכל זאת אתה כן מכבד את המשחק הדיפלומטי, צריך להתנהל פה בתבונה.
כן, אף אחד לא מתייחס, אבל אתה יודע, יכולה להיות לאיזו השפעה על ישראל בהקשרים שונים שגם קשורים למלחמה. אם תתקבל שם יוצא צו ביניים, צו כזה או אחר, נגד ישראל, יהיו מדינות בעולם, מכיוון שזה גוף של אום, יהיו מדינות בעולם שיגידו, אנחנו אמורים להקשיב למה שאומר בית הדין, אם אתם לא מקשיבים להם ולא מצייתים להם, אנחנו נעשה א', ב', ג'. יכולה להיות לזה איזושהי השפעה בינלאומית. אולי לא גדולה, לא גדולה ומשמעותית, אבל בכל זאת.
בוודאי שיכולה להיות השפעה בינלאומית, לחץ בינלאומי מאוד משמעותי, בוודאי, אתה יודע, זה כמו בהשאלה, העניים ביותר בדרך כלל לא סובלים ממס הכנסה, והעשירים ביותר מוצאים דרך לתכנן מס. בדרך כלל אנשים שמתלוננים ומרגישים על בשרם את המס, זה דווקא מעמד הביניים באופן כללי, אני אומר את זה באופן גס. גם בקרב מדינות העולם, המדינות החזקות ביותר לא סופרות את בית הדין, והמדינות החלשות, הפרימיטיביות ביותר, אף אחד לא, או שלא לוקחים אותם ברצינות או שהן מתעלמות. ואיפשהו ישראל בתווך מוצאת את עצמה בין הפטיש לסדן, היא גם מותקפת מאוד, בין היתר על רקע אנטישמי וגם על רקע המאבק בין הציר המוסלמי והמזרחי לבין הציר המערבי. ומדינת ישראל גם לא חזקה מספיק כדי לעשות מה שהיא רוצה תמיד בכל סיטואציה, ולכן זו סיטואציה מאוד מורכבת, ואני מקווה מאוד שמדינת ישראל תדע לדאוג לאינטרסים שלה ולא להפקיד את גורלה בידי מוסדות בינלאומיים.
תקן אותי אם אני טועה, אני מרגיש שבית הדין הבינלאומי בהאג וכל מה שקורה שם עכשיו בדיון הזה זה כמו נניח עוד איזה דיון או עוד איזה החלטה של מועצת זכויות האדם של האום.
בהחלט, בסדר. אגב, גם הפרסונות שיושבות בבית הדין הן לא שונות. אתה רואה שופט מלבנון, אתה רואה שופט מסומליה, אם מישהו מעוניין לדעת מה קורה בסומליה, הוא יכול לחפש חיפוש קצר, הוא רואה, זה לא בדיוק מעצמת זכויות אדם. ולכן ברור לגמרי שמדובר בטריבונל, שהוא בעצם סוג של ועידת מדינות, ולא בית משפט במובן המוכר, וכך צריך להתייחס לזה, כמו שציינת נכון, גם במועצת הביטחון של האום וגם בוועדות תונות של האום, אתה רואה לדוגמה בוועדה לזכויות נשים, אתה יכול לראות פתאום נציג של איראן. דברים אבסורדים לחלוטין, צריך לקחת את הדברים במסגור הזה.
כן. כן, כמו כל העולם הצבוע.
תגיד, אז אתה גם שותף לחלק מהתחושה של רבים, רבים מאזרחי מדינת ישראל, שבעצם המשחק הוא מחור, מחור מראש?
אני, יש לי קצת בעיה מהמילה מחור, כי היא תומנת בחובה איזו נימה של פליאה. כאילו אתה מצפה למשחק אחר ואתה מגלה שהוא מחור. הזירה הדיפלומטית היא זירה של אינטרסים, תמיד. ובתוך הזירה הזו, מדינת ישראל כמדינה ריבונית צריכה לנווט ולשחק שחמט. אנחנו צריכים להתפלא ולא להתאכזב. כל מדינה משרתת את האינטרסים הלאומיים שלה, ובתוך האצטדיון הזה, מדינת ישראל צריכה להשיג את התוצאה הטובה ביותר.
וכשמדברים על האג וישראל, וישראל שולחת לשם את השופט בדימוס אהרון ברק, והרבה ביקורת הייתה על זה בשבוע שעבר, זה היה דבר נכון לעשות? זה האיש הנכון היה לשלוח מטעם ישראל לטריבונל הזה, להיות חבר בצוות השופטים?
אתה יודע, בעניינים לאומיים צריך להבחין בין הדיון לפני שמתקבלת ההחלטה לבין הדיון לאחר שמתקבלת ההחלטה. לפני שהתקבלה ההחלטה, גם אני הייתי סבור שזו החלטה לא נכונה. זו החלטה לא נכונה בגלל החשש של האופן, מתוך מוטיבציה מאוד חיובית וציונית יש לומר, אבל הנימוקים של השופט ברק יכולים להיות נימוקים שיכבלו את מדינת ישראל, שוב, מתוך כוונה חיובית ופטריוטית של ברק, יכול להיווצר נזק גדול, ראינו את זה גם בפסיקות בישראל, בבית המשפט העליון. אבל מאחר שההחלטה התקבלה, כרגע כולנו צריכים להתאחד לקוות לטוב ביותר, ואתה יודע, כמו שכל ישראלי שמח בכל הישג של מדינת ישראל, גם אם הוא לא באופן אישי צופה באותו ענף ספורט, או שהוא לא שותף לאותו עניין, אנחנו צריכים כרגע להתאחד ולתמוך כולנו, זו משלחת בשם המדינה כולה, ולקוות שהאינטרסים של מדינת ישראל לא ייפגעו.
יש סיכוי שנופתע לטובה?
תשמע, אני לא מכיר הרבה מקרים שהיהודים הופתעו לטובה במעמדים בינלאומיים. היו כמה מקרים כאלו, עד היום מציינים אותם בכל מיני הצהרות וכנסים, כמו הצהרת בלפור, אבל זה לא דבר שהיהודים רגילים בו. אז אנחנו צריכים להתכונן לכל תרחיש, ולדעת להתמודד עם כל סיטואציה.
וצריך לומר שזה גם תהליך בשלבים, כרגע כעת עומד על הפרק נושא צו, צו שאמור לצאת נכון, בימים הקרובים, ופסק דין סופי ייקח עוד הרבה חודשים, אולי יותר, עד שיתקבל, לא, ונהיה לא. אחרי המלחמה אולי?
כן, אני ברשותך אני אדייק, פסק דין סופי יינתן עבור שנים, לעתים שנים ארוכות מאוד.
למה?
כי זה כך עובד בית הדין, בית הדין לפעמים נותן פסקי דין אפילו עשור, לאחר שהעניין נידון, גם לזה יש סיבות דיפלומטיות, סיבות מגוונות, גם כל מדינה צריכה להבין, אתה יודע, השופט מצרפת צריך להבין איך פסק הדין שלו משפיע על הלחימה הצרפתית בכל מיני מקומות. אז העניין הזה הוא לוקח שנים ארוכות, כך עובד בית הדין, אבל לכן צו יינתן תוך שבועות בודדים, אפילו אולי קודם לכן.
אז אם בעוד 10 שנים או 5 שנים בית המשפט הזה יפסוק שבישראל עשתה רצח עם, הרי זו התביעה של דרום אפריקה. כאילו, נכון. מה תהיה לזה השפעה בעוד 5 או 10 שנים לאחור, חוץ מהעצרתיות לא, שבדבר?
אני לא חושב שבית הדין יפסוק בפסק דין סופי שמדינת ישראל ביצעה השמדתם. יש איזשהו גבול עליון ליכולת לתמרן במושגים. ישראל פשוט לא מבצעת השמדתם, זה נקודה.
אז כן, אנחנו לא מתווכחים על זה, כי ברור לנו.
אבל כן, עכשיו הצו אכן יכול להשפיע על לחץ דיפלומטי מאוד משמעותי. ניתן גם פסק דין שנוגע לגדר שישראל הקימה על קו התפר. יש משמעויות הדברים הללו במישור הדיפלומטי, במישור הלחצים, כמו שהיה עם דוח גולדסטון. אתה שואל האם דוח גולדסטון שינה את מדינת ישראל? לא. האם הוא יתר נזקים לישראל בזירה הבינלאומית? בהחלט כן. האם הלחץ הבינלאומי משפיע על המדיניות של מדינת ישראל, והאם ידך חופשית כמקודם? ברור שגם כאן יש משמעויות. ולכן הדבר הזה הוא מהווה סכנה למדינת ישראל, ומדינת ישראל צריכה להתנהל פה בתבונה, על מנת למקסם את ההישגים שלה.
ואני שואל, מה צריך לקרות? מה עוד היה צריך לקרות לנו כדי שהעולם לא יהיה צבוע ויהיה לטובתנו? יהיה בעדנו ולא נגדנו? אחרי כל מה שעברנו כאן בשבעה באוקטובר.
אז אני חוזר קצת על מה שאמרתי קודם. אני מציע לך וגם למאזינים היקרים שלך להיפטר מהציפיות. אין ציפיות. כל מדינה משרתת לחלוטין את האינטרסים שלה. מדינה שלדוגמה רוכשת גז מקטר, היא לא תסתכסך עם חמאס, ולא תתאפס בהתבטאות שמכריסה את חמאס. קטר, לדוגמה, אגב, מספקת את גז טבעי נוזלי למדינות העולם, היא אחת הספקיות הגדולות ביותר, יש משבר אנרגיה באירופה, לכן השיקולים הללו הם הרבה הרבה יותר חשובים למדינות מאשר האם עשינו צדק עם היהודים. אז אני מציע קצת להתבגר, להבין איך כל מדינה משרתת את האינטרסים שלה, וגם אנחנו צריכים להפסיק להתפלל, להפסיק לצפות, להפסיק להתאכזב, ולשרת את האינטרסים הלאומיים שלנו כמדינת ישראל, מדינת היהודים.
עורך דין דוד פטר, תודה שדיברת איתנו.
תודה רבה, יום טוב.
יום טוב. תדע, יש שאלה שמעסיקה אותי כבר כמה ימים בהקשר הזה של התביעה של דרום אפריקה נגד ישראל בהאג. לדרום אפריקה יש יחסים דיפלומטיים עם ישראל. יש טיסה יומית של אלה לשם, יש שגרירויות שם ופה. למה כל זה לא מפסיק? למה ישראל ככה...
לא יודע, אבל אני אגיד לך את האמת, אחרי השיחה איתו עכשיו, כשהתמונה מאוד מאוד ברורה, זה באמת משעמם הסיפור הזה. צריך להתמקד על מה שקורה כאן. מה שקורה כאן במלחמה.
אז סתם התקשורת יצרה פה רף גבוה של...
כן, הוא אומר לך, אי אפשר להפתיע אותנו לטובה, הוא לא רוצה להגיד מכור מראש, אבל אתה מבין שזה מכור מראש.
אמר, כמעט אמר, כן.
מכור מראש, לא משנה, תשלח לשם 20 אנשים כמו אהרון ברק, והכל בסדר, הבנו את העניין, הבנו את התמונה.
הבנתי. טוב, פרסמות.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר, עם בצלאל כהן ודוד חכם.
אמרת שלא מעניין אותך הסיפור עם האג ודרום אפריקה מול ישראל, נכון? דוד.
כן, אני אמרתי ולא אמרתי.
אמרת ולא אמרת. טוב, אז בוא נדבר עם הרב של דרום אפריקה, הרב זאב גולדשטיין, שלום לך, בוקר טוב.
בוקר טוב לכם, שבוע טוב.
שבוע טוב. אותי זה כן מעניין, כל הקשר הזה של דרום אפריקה לתביעה הזו בשם חמאס, בשם הפלסטינים נגד ישראל, וזה מוביל לשאלה כמה זה יכול להשליך על הקשרים בין המדינות, על היהודים שם בדרום אפריקה, יש קהילה יהודית לא קטנה אצלכם.
כן, 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 יש קהילה יותר מ-50 אלף יהודים בדרום אפריקה, ומשהו שזה מאוד מעניין, מה שהממשלה עושה פה, זה לא בשם האוכלוסייה של דרום אפריקאים, יש כזה סתירה כאילו, שהממשלה מאוד מאוד מתנגדת לישראל, וזה מחמת הקורבה שלהם לאיראן, ויש להם יחסים מאוד הדוקים עם איראן, והם עושים את העבודה המלוכלכת של איראן. זה לא בגלל שהם חושבים וחשוב להם עניין של זכויות אדם וכו', אין להם שום עניין בזה. הממשלה ממש, ואני אפילו הורדתי אותם מהתפילה לשלום המדינה פה, בגלל והתקפתי אותם מאוד מאוד פה בציבור, בעיתונים פה, על הטלוויזיה וכו', אבל זה הממשלה, מידך גיסה, האוכלוסייה פה מאוד מאוד מחבקת. אנחנו מוצאים פה, כאילו ברחובות, לא מרגישים אנטישמיות כמעט בכלל. אז הממשלה מאוד מאוד מתנגדת, אבל כאילו מצד מה שאנחנו חיים פה, לא מרגישים את זה ברחוב. אבל אני התקפתי מאוד מאוד נגד הממשלה, וזה חשוב. ואני אמרתי להם שהקהילה היהודית פה, אנחנו ביחד כאיש אחד בלב אחד עם מדינת ישראל.
תגיד הרב, הרב, אתה מדבר שם נגד הממשלה, אתה לא חושש לדבר נגד הממשלה שם?
לא, לא, זה אחד הדברים המיוחדים שבדרום אפריקה, זה אף על פי שיש להם יחסים כל כך קרובים עם הדיקטייטורשיפס האלו של איראן, צ'יינה, רשיה וכו', זה דמוקרטיקה פה ממש במלואה של המילה של חירות וכל, יש זכות הדיבור, אפשר להגיד, אני לא מרגיש שום פחד מזה, אני מקיף אותם בחוזק, ואפילו הכרזתי במלוא פומבי, זה העניין של שהורדתי אותם מתפילה לשלום המדינה, שאנחנו לא מתפללים בעד ממשלה שתומכת בטרור וחמאס, אבל אפשר לעשות את זה, ויש המון המון פה נוצרים שמאוד תומכים בישראל, זה האוכלוסייה פה, יש 60 מיליון איש, ו-90% נוצרים דתיים, ויש המון מהם חלק, אחוז מכובד שתומכים בישראל, אז הממשלה עושה את זה מטעמים משלהם, הקשרים שלהם, והדברים של כסף הזה עם איראן, אבל זה לא עניין של זכויות אדם, אף על פי שהם, זה לא הממשלה של נלסון מנדלה ושל האנטי-אפרטייט,
כן, אבל הזכרת עכשיו הרב, שהורדת אותה מתפילה לשלום המדינה, תספר לנו מה זה התפילה הזו, מה הייתם אומרים תפילה לשלום המדינה שם?
זה בהרבה מדינות בעולם שהיהודים אומרים תפילה
לשלום המדינה. כן, אני יודע, רוצה לשמוע על דרום אפריקה.
זה מנהג מדורות, כאילו אלפי שנים, על פי המשנה, ומתפלל בשלומה של מדינה, אז בכל קהילות בחול, לדורות, אלפי שנים, יש מנהג להתפלל לשלום המדינה, וזה בדרך כלל כולל את הממשלה. כן, שלום של מלכות, נכון, ומתפללים בעד הממשלה וזה, ולדורות אנחנו כך התפללנו, ומה שאני עשיתי, אנחנו עכשיו מתפללים בעד שלום מדינת דרום אפריקה והאוכלוסייה פה, אבל הורדתי את הממשלה. לפני האירוע הזה, לפני אוקטובר 7, אז אנחנו היינו מתפללים בעד הנשיא וכל הממשלה וכל המדינה. עכשיו לא מתפללים בשביל הנשיא
מתי
והממשלה.
ומתי הרגשת שהנשיא והממשלה לא איתנו עם העם היהודי?
סליחה, לא הבנתי עוד פעם.
מתי הבנת שממשלה שלך היא נגד עם ישראל?
זה לאחר אוקטובר 7, שבוע אחר אוקטובר 7, היה בטלוויזיה הנשיא עם כל הצוות, הבחירה שלו, עם הלבוש של, עם כפיות וזה, להגיד אנחנו עם הפניסטן, שבוע אחר אוקטובר 7, אז אני ראיתי את זה, כשראיתי את זה אני ראיתי, זה ממשלה שתומכת בטרור, ואז הם, לאחר כך שר החוץ של דרום אפריקה טסה לטהרן, להיפגש שם עם איראן, הם טסו לקטר, וכל זה יש, ואז הבנתי, הם תומכים בטרור, הם תומכים באיראן וחמאס, ואי אפשר כאילו להתפלל באדם.
מעניין מאוד.
אבל מה שחשוב, אני חושב, לממשלת ישראל להבין, שיש כזה שתי אזורים של המלחמה, יש בשטח עם עזה, וזה המלחמה הפיזית, אבל יש כזה יותר מלחמה של המדיניות והפוליטיקה, וזה גם כן יש לנו אויבים שרוצים להשמיד את עם ישראל דרך הפוליטיקה, ומה שקורה בהג זה לא משפט, זה פוליטיקה, הם נראים כשופטים, לובשים את הבגדים של שופטים, נראים כל כך חשובים, אבל זה פוליטיקה, זה גוף של האום, אין להם שום, זה לא בית משפט. אני לא יודע אם אפילו צריך להציג לפניהם, אני הייתי, לעניות דעתי, לא הייתי אפילו מציג לפניהם, אין להם שום סמכות על מדינת ישראל ועל עם ישראל להגיד לנו מה אנחנו יכולים להגן על עצמנו, וצריכים להבין שצריכים להשקיע, כמו שמשקיעים במלחמה הפיזית בעזה, צריכים להשקיע במלחמת ההסברה והפוליטיקה והמדיניות, זה חמור כמו המלחמה הפיזית גם כן.
מעניין מאוד. הרב זאב גולדשטיין, רבה של דרום אפריקה, תודה שדיברת איתנו, שיהיו בשורות טובות, יהיו חזקים שם, ותמשיכו להיות יהודים גאים. בלי לפחד לומר את האמת.
בוודאי, בוודאי. בעזרת השם, תודה רבה, יום טוב.
תודה רבה, כבוד הרב. תודה.
תודה, תשמע.
סיימנו?
רגע, מילה אחת עליו. איזה אומץ.
כן.
הוא רב רשמי של מדינה.
חד משמעית, חד משמעית. אומר את האמת, האמת היהודית הפנימית שלו. זהו, תדליקו נרות, מי שעוד לא הדליק, לזכותו של סידנה בבא סאלי, לזכותו תגן עלינו, אמן. אני היום כבר אצא לשם, כדי להתפלל, לנתיבות. מי שיכול להגיע שיגיע.
ב-12, תוכנית מיוחדת עם הרב משה בן לולו, שעתיים על סידנה בבא סאלי, אולי תעלה לו לשידור משם.
אולי. זכותו תגן עלינו ועל כל עם ישראל ועל כל חיילי צבא הגנה לישראל, ושלומם של החטופים שיחזרו הביתה לשלום. יום טוב, שבוע טוב.
בשורות טובות, להתראות.